ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכין דף חף ת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף חף ת. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, נראה מה שכתבנו בשוליים ממול תחת הכותרת נושא דינם של החרמים א' בבית הבעלים, ב' לאחר נתינתם לכהן. אנחנו ממשיכים עם נקודות שלמדנו במשנה בסוף שיעור הקודמת. הגמרא, תנו רבנן, חרמי כהנים אין להם פדיון ונותנים לכהן. חרמים, כל זמן שהן בבית בעלים, הרי הן כהקדש לכל דבריהן, שנאמר כל חרם קודש קודשים הוא לשם. הייתי מוסיף שכשאנחנו אומרים שהן כמו קודשים לכל דבריהם, נציין שקורבנות לפני שנופל בהם מום אין להם פדיון גם כן. אז מה שאני נדרתי כחרם, גם אותו אין לו פדיון, אותם חרמי כהנים. נתנם לכהן, הרי הם לכל דבריהם כחולין, כשאר ממון הכהן, שנאמר כל חרם בישראל לך יהיה. רבי יהודה בן בתרא אומר, סתם חרמים לבדק הבית וכו'. במשנה ראינו החכמים מביא את שיטתם שסתם חרמים לכהן, ובאה משנה עצמה השאלה הייתה, אז מה החכמים לומדים מהפסוק שהביא רבי יהודה בן בתרא? אז מצד זה הגמרא פותחת ואומרת, בשלמה רבנן, שסתם חרמים לכהנים מפרשי תעמי הוא ותעמה דרבי יהודה בן בתרא. הכוונה שוב פעם, הם מסבירים מה יש ללמוד מהפסוק שהביא רבי יהודה בן בתרא. כך ראינו במשנה. על אלא רבי יהודה בן בתרא, היי כשדי החרם מי עביד לי. זה הפסוק שהחכמים הביאו להוכיח את שיטתם. שם כתוב, כפי שראינו בעמוד הקודם במשנה, כסתי החרם לכהן תהיה אחוזתו. אבל מה רבי יהודה בן בתרא לומד מזה, מאחר שהוא סובר שסתם חרמים לבדק הבית? הגמעונה, מבאי אלי לכתתניה, הוא השתמש בפסוק, הוא ילמד מהפסוק מה שמופיע כעת בברייתא הבאה. כסתי החרם לכהן תהיה אחוזתו, זה הפסוק, וזה מדובר במקדיש סתי אחוזה. מה תלמוד לומר? מה הפסוק הזה בא ללמד? מניין לכהן שהקדיש סתי חרמו? חרם, כפי שרבי יהודה כפי שלמדנו, שמי שאומר חרם זה לכהן, אז לכל הדעות זה שייך לכהן. אנחנו עד כה דיברנו על מי שלא לא נקב באופן מפורש איזו חרם, אז היה מחלוקת. אבל אם האדם אומר חרם זה לכהן, אז יש לנו כהן שקיבל שדה בחרם. ועכשיו אנחנו מדברים על כהן שהקדיש שדה חרמו. רש"י בשורה השלישית, שהקדיש שדה חרמו, שדה שהחרים ישראל והגיע לחלק כהן זה. נמשיך בגמרא, כי אנחנו נחזור לרש"י בהמשך. אז יש לנו כהן שמחזיק בשדה שהוא קיבל דרך חרם, שלא יאמר. הועיל ויוצא לכהנים, כשיגיע יובל, השדות יוצאות לכהנים, אותם שדות שהבעלים הקדישו אותם ולא פדו אותם. בהגיע יובל הם מתחלקים לכהנים, והרי אומר אותו כהן, והרי היא תחת ידי, זה שדה שאני הקדשתי, תהי שלי בבוא יובל, שישאר אצלי, ודין הוא בשל אחרים אני זוכה. שאר שדות שבבוא יובל שאנשים אחרים הקדישו, אני זוכה בהם ככהן, בשל עצמי לא כל שכן. אם מדובר בשדה שאני עצמי הקדשתי, ודאי שיהיה שלי. תלמוד לומר, כסתי החרם לכהן תהיה אחוזתו. וכי מה למדנו מסתי חרם? הניסוח של הפסוק אומר לנו, כמו שתי החרם אז יהיה אחוזה. שתי החרם אמור ללמד משהו, אז זה השאלה, מה שתי החרם מלמד? הרי זה בא ללמד ונמצא למד, כאילו ההפך קורה עכשיו. אני אלמד על שתי חרם משתי אחוזה. מה כשתי חרמו לשתי אחוזה של ישראל? מה שתי אחוזה של ישראל? שמה, מי שהקדיש אותו, מה קורה איתו ביובל? זה מתחלק לכהנים, אם כמובן הבעלים לא פדו אותו. הוא מתחלק לכהנים, כמו שאמרנו עכשיו. נקרא את המשפט עוד פעם. מה שתי אחוזה של ישראל יוצא מתחת ידו ומתחלקת לכהנים? אף שתי חרמו יוצא מתחת ידו ומתחלקת לאחיו הכהנים. זה לא נשאר תחת אותו כהן שהקדיש אותו. נחזור לרשי שהתחלנו מקודם. שהקדיש שתי חרמו, שדה שהחרים ישראל והגיע לחלק כהן זה, שלא יאמר, הועיל כשהגיע יובל, אם לא אפדנה אני. מיד גזבר ויגלנה אחר, אם מישהו אחר יפדה את השדה החרם שאני החרמתי, תתחלק לכהני ביובל, כדין מקדיש שתי אחוזה, דהה שתי חרם לגבי כהן אחוזה היא, כדכתיב כשתי החרם לכהן תהיה אחוזתו, ועכשיו שאני מוחזק בה, תהי שלי, שרי דין הוא, בשל אחרים אני זוכה. אם היה ישראל מקדיש שתי אחוזתו, כשגיע עובריה תתחלק לי, בשל עצמי לא כל שכן. חשוב לנו לפנות לשיטה מקובצת, עוד תת וב, לקראת סוף העמוד, עוד תת וב. כאן הכהן אמר, ועכשיו שאני מחזיק בתהי שלי, כותב שיטה שלי, גיליון לאו דווקא נקט, שהקדישה, מה זה שלי? הוא הקדיש את השדה הזה, אלא הכי פירושו, הרי היא תחת ידי, ושייך אני בתפי מכל אינשי, וישנה תחת ידי, שהרי לא החזיק בגזבר. אז במובן הזה אנחנו מסתכלים על אותו שדה שהכהן הקדיש, ובינתיים אף אחד לא פדה אותו, ואז הוא רצה לעשות קל וחומר כדי להצדיק המשך החזקתו באותו שדה אחר היובה. אז על זה אמרנו תלמוד לומר כסתי החרם וכולי, והפסוק הזה מלמד שכמו סתי אחוזה של ישראל שהקדישו אותו מתחלק שאר הכהנים, גם השדה הזה, השדה החרם שהוא הקדיש, שדה החרם שהיה אצלו שהוא הקדיש, גם בבוא יובל התחלק לשאר הכהנים. נחזור לגמרא. ואידך, זה הרבנן, מאיפה הם לומדים הדין הזה שכהן שקדיש שתי חרמו בבוא יובל זה התחלק לשאר הכהנים, מחרם החרם, ההי בפסוק שצוטט, כסתי החרם, פסוק חף א' בפרק חף ז', יש במילה ה' לפני המילה חרם, החרם. וידך רבי יהודה בן בתרה, חרם החרם לא משמע, הוא לא רואה חידוש דין לדרוש מההי, ולכן הוא צריך את הפסוק במלואו כדי להגיע לאותו מסקנה. רבי יהודה בן בתרה דחל על קודשי קודשים ועל קודשים קלים בנעלי, זה ראינו במשנה תחת הרבנן. הרבנן למדו מפסוקו של רבי יהודה בן בתרה הדין הזה, וזה הרחבנו על זה בשיעור הקודם. אז מאיפה רבי יהודה בן בתרה לומד שחרם יכול לחול גם על קורבנות? רק אולי נזכיר לעצמנו, החכמים למדו מהפסוק כל חרם קודש קודשים הוא לשם, זה היה פסוק של רבי יהודה בן בתרה, שהוא סבר שסתם חרמים לבדק הבית. מכאן החכמים למדו שחרם חל על קורבנות. אז מאיפה רבי יהודה בן בתרה לומד את זה? תשובה, סבר לי כרבי ישמעאל, והכוונה לרבי ישמעאל במשנה הבאה. נמתין לשם לראות המקור לדין הזה. אמר רב, הלכה כרבי יהודה בן בתרה. מה זאת אומרת? שסתם חרמים לבדק הבית. שואל הגמרא, ורב שווי כרבנן ואבי כרבי יהודה בן בתרה, למה שרב יבחר שיטת יחיד בזמן שיש שיטת חכמים שאומרים סתם חרמים לכהנים? תשובה, ברייתא איפכא תניא, לרב היה ברייתא שאומרת לפי החכמים שסתם חרמים לבדק הבית. אצלנו במשנה סתם חרמים לכהנים לפי החכמים, אבל יש ברייתא הפוכה. שורת הגמרא, בכל זאת שוויק מתאינתין ואביק כברייתא, למה שרב יעדיף ברייתא ולעזוב, שוויק זה לעזוב את המשנה ולפסוק כמו ברייתא? תשובה, רב מתנין נמי איבחתני, אצל רב הפכו את המשנה שלנו להיות תואם לברייתא, שלפי החכמים סתם חרמים לבדק הבית. שואל את הגמרא, מהי חזית האפחית מתניתין מקמי ברייתא? נפיך ברייתא מקמי מתניתין, אם אנחנו כבר הופכים מקורות, מה ראה לנכון להפוך משנה להיות תואם למה שכתוב בברייתא? בוא נהפוך את הברייתא להיות תואם למה שנמצא במשנה. ובמשנה חכמים אומרים שסתם חרמים לכהנים. הגמרא עונה, רב גמרי גמיר, רבו של רב, המסורת שרב קיבל היה שהמשנה שלנו משבשתה, היא פשוט לא מדויקת. רש"י כותב, רב גמרי גמיר מרבי רבי אגמרי דמעיטין משבשתה היא, ויש צורך לכן להפוך את המשנה להיות תואם לברייתא. ושם חכמים אומרים שסתם חרמים לבדק הבית. שואלת הגמרא, אם המשנה שלנו משבשתה והברייתא יותר מדויקת, ובברייתא כתוב שלחכמים סתם חרמים לבדק הבית, יהכי כרבי יהודה בן בתרה, מה שרב אמר הלכה כרבי יהודה בן בתרה כרבנן מבאי אלי, היה לרב לומר הלכה כרבנן, כי לפי הטקסט המדויקת שהיה אצל רב לשיטתו, שסתם חרמים לבדק הבית דברי רבנן ולא רבי יהודה בן בתרה. אז למה רב אומר הלכה כרבי יהודה בן בתרה? הכי כמר רב לקח בחשבון שיש אצל אחרים מקום משובש. אז כך רב אמר, למי דהפכיתו ותניתו לשיטתכם שהפכתם את השיטות עד שנמצא אצלכם שלפי רבי יהודה בן בתרה סתם חרמים לבדק הבית, הלכה רבי יהודה בן בתרה. אבל רק שנזכיר, למען האמת, אצל רב, ומה שהוא תפס כמקור מדויק לפי המסורת שהוא קיבל, הדין הזה שסתם חרמים לבדק הבית היה תחת שיטת החכמים. כעת אנחנו נראה שימוש בצורת בית שמבליט את השמות רב יהודה ועוד כמה שורות אולה, ובשוליים כתבנו מחלוקת רב יהודה ואולה איך לפסוק במי שהחרים בזמן הזה. הגמרא, הרו גברה דאח רמינו לנכסי בפובדיטה, היה אדם שהחרים את נכסיו בפובדיטה, עיר בבבל. עתה לקמי דרב יהודה אמר לי שקול ארבע זוזי, רב יהודה אמר לו כך ארבע זוז ואכיל עליו ותפתה. לשון חילו זה לפתות הנכסים שאתה החרמת על הארבע זוזי האלו, על המטבעות האלו, ושדינו בנערה ולשתרו לך, ותזרוק אותם לנהר והנכסים יהיו מותרים לך כל זמן שלא פדית אותם. אז חל החרם עליהם, אני מדגיש את זה שהחרם חל עליהם, ובכך אסור לך להנות מהם, מה שהזכרנו בתחילת השיעור. רשי כותב, ושדינו לארבע זוזי בנערה, דהקדש הן לבדק הבית. דהי לכהן, אם החרם היה מגיע לכהן לתלו פדיון, ולכהן בית מדווינו, אז היית צריך לתת אותם לכהן. אבל אנחנו אומרים שכמו שרב פסק, אפשר לומר שסתם חרמים לבדק הבית, אז אנחנו מדברים על משהו כזה, או לחלופין, אולי הוא אמר באופן מפורש שהוא מחרים אותם לבדק הבית, אבל לא כל כך סביר לומר כך, כי אנחנו מדברים בזמן שאין בית המקדש. אז יותר נראה לומר שלפי הפסק של רב שסתם חרמים לבדק הבית, אז גם כאן. נמשיך בגמרא, אלמא כסבר, מכאן רואים סתם חרמים לבדק הבית, כפי שאנחנו אמרנו. ואין, כי אם היה סתם חרמים לכהן, לא היה אפשרות לפדות אותם. כמן, כשמואל, הפרוצדורה שראינו כאן, אדם שהקדיש כל נכסיו, וסביר להניח הם היו שווים הרבה יותר מארבע זוז, ובכל זאת הוא היה יכול לפדות אותם על ארבע זוז, כמי זה? כשמואל, ממש הקדיש שווה מנה, שחילו על שווה פרוטה מחולל. זו שיטת שמואל, שאם היו הקדש שהיו שווים הרבה והוא חילל אותם על שווה פרוטה, זה תופס מחולל, הפדיון תופס. בכל זאת הגמרא שואלת, אמר, אמר שמואל שחיללו, לשון עבר, לשון דיעבד, לכתחילה מי אמר? את כאן רב יהודה אומר לבן אדם לכתחילה לפדות נקרא לזה בהפרש ענק בין השווי של הנכס לפדיון עצמו, לכספים. שמואל לא אמר לפדות לכתחילה באופן כזה. הגמרא עונה, אני מילי, מה ששמואל אמר שבדיעבד הפרש בפדיון כשר, בזמן שבית המקדש קיים דיקפסטה, אם אדם מפריש באי שוויון ככה בהפרש ענק כזה, אז יש הפסד לבית המקדש. זה נכון בזמן בית המקדש שיש להם מה להפסיד, יש בית המקדש להפסיד אותו, אבל בזמן הזה שאין בית המקדש, אף אחד לא מפסיד בכך שפדית משהו שווה הרבה על מעט כספים, אפילו לכתחילה. ולכן רב יהודה אמר, תעשה את זה לכתחילה. יחי אפילו פוטה נמי, למה דווקא ארבע זוז? הוא היה לאכול, כמו ששמואל עצמו אומר, שההג שווה מנה, שיחילה שווה פוטה מחולל, הפדיון תופס, אז למה דווקא ארבע זוז היא אצל רב יהודה? הגמונה, אתה צודק, זה היה תופס, אבל מה רב יהודה רצה להשיג? פרסומי מילטה, הוא רצה לפרסם שכך נוהגים, ובפרוטה זה לא היה מתפרסם, אבל ארבע זוזי זה עושה קצת רעש, ובכך הדין התפרסם. אמר אולם, אי הווי הטעם, אם אני הייתי שם במקרה ההוא שאותו אדם שהקדיש את נכסיו, שהחרים את נכסיו, ואיפנה כולו לכהנים, נפקא מינה שלא היה לי מאפשר פדיון, כי חרם שמגיע לכהן אין לו פדיון. אלמא כסבר אולה, אז רואים מכאן שאולה סובר סתם חרמים לכהנים, ואתם רואים בקלי קלות איך שהבלטנו בסימונים עם הפס הכפול, שיטת רבי יהודה סתם חרמים לבדק הבית, ואולה סובר שסתם חרמים לכהנים. מטבעי אנחנו נעלה קושיה כדי להקים, אנחנו לפני שנתקדם בגמרא נבליט ונתמקד, נמקד את הדיון למה שמצוי מקווקה בצנו בגמרות המסומנות. אתם רואים שורה שמתחילה עם משולש, אין שדה חרמים נוהגים אלא בזמן שהיובל נוהג. עד כה ראינו רב יהודה ואולי לא הגבילו חלות חרמים לזמן שיובל נוהג. עד מתי אגב היה נוהג דיני יובל? עד לתקופה לקראת שלהי בית ראשון, כל יושביה, כל עם ישראל היו מצויים בארץ ישראל, אבל ברגע ש באו מלכי אשור כמו סנחריב והגלה, היה דווקא תחילת גולה של שני השבטים, ראובן גד וחצי שבט מנשה, שהוגלו מראש, אז התחיל הגלויות של עשרת השבטים, ובתקופה הזאת בשלהי בית ראשון כבר הפסיק דיני יובל להיות נהוגים. אז כאן יש מקור ששדה חרמים נוהג רק בזמן היובל. זה בכלל שונה ממה ששמענו מפיהם של האמוראים רב יהודה ואולה, שהם עצמם התייחסו לחרם כדבר מעשי ויש לטפל בו. לפי המקור שאנחנו עומדים ללמוד, זה לא תופס בכלל, כי אין חרם כבר מאחר שהפסקנו לנהוג דיני יובי. אז הגמרא ממשיכה, מיטיבי קושיה ארוכה, כפי שאתם רואים הסימון, וגם אנחנו מציינים שהמיטיבי עת רב איוב, על רב יהודה וגם על אולה. והרשי עצמו מציין כך שהוא כותב לקראת סוף שורות הקצרות, מקום מקום דרב איוב קשיא. מה רואים פה? יש כאן משולשים בתוך הגמרות המסומנות שלנו, ובשוליים כתבנו דברים שאינם נוהגים אלא בזמן שהיובל נוהג. אנחנו התמקדנו רק במה שחשוב לסוגיה שלנו כעת, הדוגמה של חרמים, אבל יש עוד כמה וכמה הלכות. אין בכוונתי להתמקד, לעצור, להסביר כל אחד מההלכות האלו, כל אחד מההלכות יטופל במקומו. אז בינתיים הגמרא ממשיכה, אין עבד עברי, אותו עבד יהודי שעובד שש שנים ובשנה שביעית יצא לחופשי, נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, שנאמר עד שנת היובל יעבוד עמך. ואין שתי אחוזה. כל מה שלמדנו בדפים האחרונים של דיני שתי אחוזה שביובל זה יוצא בלי, כאן בלי להרחיב בעניין, כל הדינים האלו, הדיני שתי אחוזה אינם אין שתי אחוזה נוהגת, אלא בזמן שיובל נוהג שנאמר, ויצא ביובל ושב לאחוזתו. זה כמובן בשתי אחוזה שנמכר למישהו, ובבוא יובל זה חוזר לבעלים המקוריים. אין בתי הורי חומה נוהגים אלא בזמן שיובל נוהג, שנאמר לא יצא ביובל. דהיינו אותם בתים שיש לבעלים תוך שנה לקנות אותם בחזרה, אם הם מכו אותם, אחר שנה הם נחלטים לקונה. רבי שמעון בן יוחאי אומר, וזה מה שאנחנו הדגשנו, אין שתי חרמים נוהגים אלא בזמן שיובל נוהג. ולא כמו הדעות שראינו ש חרמים נוהגים גם בזמן הזה, שנאמר והיה השדה בצאתו ביובל, קודש לשם כשדה אחרים. רבי שמעון הזה אומר, אין גר תושב נוהג אלא בזמן שיובל נוהג. אמר רב ביבי מי טיימה, לגבי הגר תושב, הדינים הקשורים לגר תושב, זה בעצם מי שאינו יהודי אבל קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, יש הלכות שמחייבים עם ישראל לדאוג למחייתו וכו'. שוב פעם, אין כאן המקום להרחיב בנושא גר תושב. בכל אופן, המושג הזה, הדינים הקשורים לגר תושב, אינם בתוקף אלא אם כן היינו בזמן שיובל נוהג. מה המקור לגבי גר תושב? עתיה טוב, טוב, יש גזרה שווה, כתיב אחר בעבד עברי, שהורכנו כבר באופן מפורש שעבד עברי מוגבל לזמן יובל. מה כתוב אצל עבד עברי? כי טוב לא אימך, וכתיב אתם בעניין גר תושב כתוב בטוב לא, לא תוננו. אז גם בגר תושב כתוב טוב, והוא לא, אינו נוהג אלא בזמן שיובל נוהג. עד כאן הקושיה. אז איך רב יהודה ואולה התמודדו לאור מה שמובא כאן בבריתא? תשובה, לא קשיא. במקרקעי, במטלטלי. בעניין קרקעות של חרם, זה לא נוהג אלא זמן שיובל נוהג. אבל במטלטלי, זה כן נוהג גם בזמן הזה. שורת הגמרא, בא מעשה דפו בדיתא, במקרקעי נמי הווה, שם מדובר על אדם שהחרים את נכסיו. כלו בנכסי אדם גם קרקעותיו, ורואים שלמרות שמדובר בקרקעות זה גם נוהג בזמן הזה לפי אולה ורב יהודה נגד מה שמובא בברייתא. הגמרא עונה, אין כאן קושיה, אין שום דבר בברייתא נגדם. מקרקעי דחוץ על הארץ, פה בדילה הייתה בבבל, אז מקרקעות של חוץ לארץ כמטלטלי דארץ ישראל דמי, ולכן כמו שבמטלטלין אפילו של ארץ ישראל זה כן נוהג בזמן הזה, קרקעות שחוץ לארץ דיני חרמים נוהגים בהם גם בזמן הזה כמטלטלים. הנושא שיטופל פה זה ליישב הפסוקים בעניין בכור, בכור בהמה. כתוב אחד אומר יקדיש, וכתוב אחד אומר לא יקדיש. המשנה, רבי שמואל אומר, כתוב אחד בעניין בכור אומר תקדיש, וכתוב אחד אומר לא יקדיש. אי אפשר לומר תקדיש הרי כבר נאמר לא יקדיש, אי אפשר לומר לא יקדיש הרי כבר נאמר תקדיש. כיצד איך ניישב הפסוקים? מקדישו אתה הקדש עילוי, ואתה מקדישו הקדש מזבח. מה זה הקדש עילוי? רש"י כותב, להעלותו בדמים, ויתן טובת הנאתו לכהן. אנחנו דיברנו על זה בשיעור הקודם, שחירם חל על בכור. מה זאת אומרת? הרי הבכור הוא מתנה לכהן בלי חירם. מה נוסף בכך שאדם מחרים בכור? אז הלכה אומרת שיש לברר כמה יהודי שיש לו נכד כהן או אחיין כהן היה מוכן לתת לבעל הבכור, אותו שנולד הבכור בעדרו, לשכנעו או להגיע להסכמה איתו שתעביר את הבכור הזה לא למי שאתה היית רוצה אלא לנכד שלי. אז הסכום הזה נקרא טובת הנאה, וזה מה שישולם עבור, זה מה שישולם על ידי מי שהכרים בכור. זה ביטוי למושג הזה של הקדש עילוי. עכשיו הגמרא ורבנן, אולי רק נציין שמה שכתוב בסוף המשנה, ואתה מקדישו הקדש מזבח, אתה לא מקדיש את הבכור הקדש מזבח שיש שם זבח אחיר חל על הבכור, זה לא יתפוס, כי הבכור כבר זבח, כבר קורבן בפני עצמו. הגמרא ורבנן אל תקדיש, הרבנן שהיה להם מקור למה שכתוב אצלנו פה במשנה של רבי ישמעאל, לרבנן היה להם מקור מכל חרם קודש קודשים שחרמים חלים על קורבנות. אני לא צריך את היישוב הסתירה כאן לפי שיטת הרבנן נגיע לאותו מסקנה, יש להם מקור שלהם. אז מה הרבנן לומדים ממה שכתוב פה בפסוק, בפסוקים שהובא במשנה, במשנה שלנו? תשובה, אל תקדיש מבעי אלי ללאו, שאם אדם ינסה להתפיס שם זבח אחר על בכור, הוא עובר על לא תעשה. רש"י כותב, אל תקדיש מבעי אלי ללאו, שאם מתפיסו, כוונה על הבכור, לשם זבח אחר, עובר בלאו, הוא עובר על איסור לאו בתורה. תקדיש, הפסוק השני שראינו במשנה לגבי הבכור, מה זה ילמד לפי החכמים? מבא אלי לפדתניה, מניין לנולד בכור בעדרו שמצווה להקדישו, שנאמר הזכר תקדיש. מה זה מצווה להקדישו? לשם בכור, למרות שהוא כבר קדוש מאליו, אבל לפי החכמים יש עניין בזה להקדיש הבכור לשם בכור. ורבי ישמעאל, מה הוא עונה? הוא פשוט לא מסכים שתקדיש בא ללמד הדבר הזה. היא לא מקדיש לי, אם הוא היה שותק, לא קדוש, מה הבכור לא היה קדוש, קדושתו מרחם אבי, זה כן קדוש מלידתו. וכיוון תכי לא מקדיש לי קדוש, ומאחר שאם הוא לא היה מקדיש את הבכור הוא היה קדוש בכל זאת, לא צריך לקדושי. וכפי שאמרנו מקודם, רבי שמואל אינו מקבל את הדרשה של החכמים. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק שמיני של מסכת ערכים, וכעת אנחנו עוברים לעמוד ב', תחילת פרק תשיעי. המוכר את שדהו בשעת היובל אינו מותר לגאול, לקנות בחזרה את השדה מהקונה פחות משתי שנים. התורה מחייבת שמחירת שדה 2% לקונה צריך להישאר בידו שנתיים, שנאמר במספר שני תבואות ימחה לך. הייתה שנת שידפון וירקון או שנת שביעית, אחד משני השנים האלו היה שידפון וירקון, שנים שלא צומח כלום, או שנת השביעית שאני לא יכול לזרוע ולעסוק בעבודת השדה לשם תבואה, השנים כאלו אינו עולה מן המניין של השנתיים שהזכרנו. אבל בניגוד לתופעות האלו שהן לא בשליטת האדם בכלל, נראה או הובירה, אם הקונה החליט מעצמו לא לזרוע ולראות משם תבואה, הוא חרש נראה, חרש את השדה, או בכלל הוא לא עשה כלום, הוא איש אותו בור, עולה לא מן המניין. רש"י כותב אינו עולה מן המניין לגבי השידפון וירקון השתי שנים, אינו עולה מן המניין של השתי שנים, דה שני תבועות כתיב, שתי שנים הרויים לתבועה תישאר ביד לוקח, אבל הייתה שנה הרויה לתבועה ונראה ולא זרה או הוביה שהיא נחברה שאפילו ניר לא עשה בה, אילו הפסיד הנפשי, הוא גרם לעצמו ההפסד, דיינו, השעון טיק-טיק בכל זאת, ועולה לו במניין שתי השנים. נחזור למשנה, רבי אליעזר אומר, מכרה לו לפני ראש השנה ואי מלאה פירות, הרי זה אוכל ממנה הקונה בתום שנתיים, יצא לו אוכל ממנה שלוש תבואות בשתי שנים. החידוש פה בין היתר בפסוק שהזכרנו כתוב שני תבואות. בפועל יש מצב שאדם קונה ירוויח שלוש תבואות במשך השנתיים האלו. לפני שנתקדם רק נזכיר מה שמובא בפסוקים הרלוונטיים. הוספנו למעלה בשוליים ויקרא פרח חפי פסוק תדו ואחר כך פסוק תזיין, נקרא ביחד הפסוקים. במספר שנים אחר היובל תקנה מעט עמיתך, במספר שני תבואות ימחה לך. לפי רוב השנים תרבה מקנתו, לפי מאות השנים תמית מקנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך. הגמרא, אנחנו בנושא שמופיע בשוליים נעסוק באיסור על המוכר והלוקח לקנות בחזרה שדה שנמכר בתוך שנתיים. הגמרא, המוכר שדהו בשעת היובה וכו', זה ציטוט מתחילת משנתנו. כתוב במשנה אינו מותר לגאול, נכון? אינו גואל לא קטני, אלא אינו מותר לגאול. על מה? כסבר המשנה הוא בדעה שמה? איסור נמי איקה. איסור יש מצד המוכר לגאול, לקנות בחזרה תוך השנתיים. ואפילו קלקושי זוזי נמי אסור. אפילו להרעיש מטבעות בנוכחות הקונה, הנה כסף, כך זה ותחזיר לי את השדה, גם זה אסור. רש"י כותב, אפילו קלקושי נמי אסור למוכר להראות זוזין ללוקח כדי שיטב בעיניו להחזיר לו, אפילו לפתות את הלוקח להחזיר לו אסור. להמשיך בגמרא, ולא מבעי המוכר דקאי בעשה, לא צריך לומר לה המוכר שהוא עובר בעשה דכתיב במספר שני תבוא ימחר לך, אלא אפילו לוקח נמי קאי בעשה, אם הוא ימכור, אם ישתף פעולה ימכור בחזרה תוך השנתיים, הוא גם עובר על עשה, על דברינן שנים תקנה ולקה. לא שנים, זה פחות משנתיים, מיעוט שנים, מיעוט רבים, שניים. אם הלוקח מחזיר את זה תוך שנתיים, אז הוא לא קיים את השנים תקנה, ובכך הוא נחשב שהוא עובר על מצוות עשה. הנושא שמופיע בשוליים ממול, המוכר שדהו בשנת היובל עצמה מחלוקת רב ושמואל, לרב מכורה ויוצא הלוקח איבד מלטב, לשמואל אינה מכורה כל עיקר ומלטב חוזרים. אחרי שנציג את הדעות של רב ושמואל, אנחנו נראה בהגמרות המסומנות שלנו השס עוזר, שהוא אבן פינה של השיעורים שלנו פה במפת התלמוד, והשלושים אלו הם קושיות על רב. הגמרא, איתמה, המוכר שדהו בשנת היובל עצמה, רב אמר מכורה ויוצא, מה מיוחד בשנת היובל? אנחנו יודעים ש שדות שנמכרו לפני שנת היובל חוזרים לבעליהן ביובל. כמובן אנחנו מדברים על אותם שתי אחוזה שנמכרו לקונים, אז הקונים האלו נפרדים משדותיהן שהם קנו לטובת הבעלים המקוריים. מה קורה אם אדם מוכר את השדה בעיצומו של שנת היובל? אז רב אמר מכורה ויוצא. המכירה תופסת כמכירה, כ עסק כקניין, יש קניין, יש מכירה, אבל מה? השדה חוזר מיד למוכר. מה נפקא מינה בזה שאנחנו אומרים שיש כאן מכירה? הלוקח לא מקבל את מעותיו בחזרה. ושמואל אמר, אינה מכורה כל עיקר. משמע שהמעות חוזרים. נכון, הקונה מחזיר את השדה, אבל המוכר גם מחזיר את המעות. מה הייתה עם שמואל? מה המקור הבסיס לדבריו של שמואל, שמה אינה מכורה, אין כאן מכירה, מכירה לא תופסת בכלל? קל וחומר. ומה המכורה כבר יוצא עכשיו? מה שהיה נמכר, מה שמכור, שדות שנמכרו לפני היובל, בבוא יובל הם יוצאים, חוזרים לבעליהם, שאינה מכורה, היינו דין שלא תימכר. מה שלא היה נמכר לפני היובל, ודאי שאין מקום למכירה כזאת לתפוס בעיצומו של יובל. הגמרא שואלת, ולרב לא אמרינן קל וחומר כי הגבנה, והתניא, יש תקדים לניסוח קל וחומר, אמנם בתחום אחר, אבל יש תקדים לומר קל וחומר כזה, שגם רב יסכים לא, איזו קל וחומר? והתניא, אנחנו נדבר כעת על דין אמה עברייה. אבא יש לו זכות למכור ביתו הקטנה, והתורה אומרת לנו שבבוא נעותה, בת 12, היא יוצא מאדון, מההוא שקנה אותה. היא יוצאת ממנו, יצא חינם אין כסף, והוא יוצא ממנו, והוא, אותו אדון, לא מקבל שום כסף תמועת יציאתה. היא יוצאת אוטומטית והגיעה לגיל נערות. אז עכשיו, מה רואים פה בבריתה? יכול למכור אדם את ביתו כשהיא נערה? אמרת קו החומר. תשובה לשאלה הזאת הוא דרך קו החומר. ומה מכורה כבר יוצא עכשיו אם ביתו של אדם נמכרה על ידי אבא בקטנותה, בת 7, בת 8, היא יוצאת עכשיו בנערותה בהגיעה לגיל נערות י' ב' שנים, שאינה מכורה שאבא הזה לא מכר אותה מקודם, אין עודים שלא תימכר עכשיו שהיא בנערות, פשוט שאין מכירה. במילים פשוטות, המכירות הקודמות מתבטלות, מכירות שהיו מכירות בהגיע לנערות מתבטלות, הכל חוזר. עכשיו שהוא רוצה למכור אותה בנערות, ודאי שאין מכירה, ורב מסכים עם זה. אז למה רב לא מסכים עם שמואל שמכירת שדה, במכירת שדה אחוזה בעיצומו של יובל, אין מכירה כלל? הגמרא עונה, אתם לא אדרה מזדבנה, שם עצר ביתו כשהיא יוצאת, היא יוצאת מהבעלים, ממי שקנה אותה, וזהו, אין עוד הזדמנות לאבא למכור אותה שוב. אפשר לומר שזה יציאה גמורה, ולכן יש בסיס לומר את הקל וחומר שאמרנו, שמה שאם מכירות שלפני כן מתבטלות, ומה הכוונה מתבטלות? אין מכירה נוספת אחר כך, זה יוצא לגמרי, ואבא שלה אין לו אפשרות למכור אותה בחזרה, אז אבא שמנסה למכור אותה בנערות ודאי אין מכירה. זה נכון אצל ביתו. אחה, במכירת שתי אחוזה, הדרה מזדבנה, אותו בעל השדה, שאצלו זה שתי אחוזה, כשבא יובל זה חוזר לבעלים, אבל יש לו עוד הזדמנויות למכור, לא נאסר עליו למכור רק בגלל שיובל הגיע. אז מאחר שלא נאסר עליו למכור, יש בסיס לי לומר, אומר רב, שהמכירה בשנת היובל תופסת, ותופסת מחירה כמו שאמרנו מקודם. נכון, הקונה יחזיר את השדה מיד, יפסיד את השדה מיד, ועבר מחירה, ולכן הוא איבד את מעותיו. מטבעי אנחנו מביאים מילים שדומים מאוד לפסוק בויקרא פרק חפי פסוק תדבב. שם אמנם כתוב שנים אחר היובל תקנה. הגמרא מביאה את המילים האלו רק בסדר סדר אחר. אחר היובל שנים תקנה. הגמרא ממשיכה מלמד שמוכרים סמוך ליובל, מופלג מן היובל, מניין, כאילו הרבה שנים הפרש עד שמגיעים ליובל, מניין לומדים שאדם יכול למכור שדה. תמוד אמר לפי רוב השנים ולפי מאות השנים. ובשנת היובל עצמה, וזה הנושא שלנו, לכן זה מקווקו, לא ימכור, ואם מחר אינה מכורה, וזה קשה רב. אמר לך רב, אינה מכורה למספר שני תבועות. מחירה בשנת היובל הוא לא מחיר רגיל. מחיר רגיל אומר לנו שהמחירה יישאר מחירה למינימום של שנתיים, כמו שאמרנו מוקדם יותר. זה אינו נכון לגבי מחירה בשנת היובל. אז הוא אינה מכורה למספר שני תבועות, אבל מכורה היא ויוצא, כמו שאני אמרתי. אז המקור הזה אינו קושיה על רב. הגמרא שואלת, והיא הזדבוני מזוונה לשיטתך של רב, שמחירה כן יש תקן ברשותי עד באתר יובל, למה שלא נאמר שבכל זאת השדה יישאר ברשות הקונה עד אחר היובל, ובאתר יובל נכלה שני תבועות ונהדרה, שבכל זאת קונה כן יאכל פירות ממנה למשך שנתיים, ואז יחזור למוכר. מי לא תניה, יש אפילו תקדים לדבר כזה. אכלה שנה לפני היובל, היה מחירה קרוב מאוד ליובל, שנה לפני היובל, משלימים לו שנה אחרת אחר היובל. יש כאן, יש עניין של תשלומים אחר היובל. אז למה לשיטתך שהמחירה בשנת היובל נחשב מחירה, למה לא אומרים כמו שאמרנו מקודם שישאר בידי הקונה לשנתיים אחר היובל? הגמרא עונה, חתם במקרה שהבאנו פה בברייתא שהוא אכל שנה לפני יובל, נחית לאכילה, הוא נחית ירד לאכילה, הוא התחיל אכילה בפועל. אבל במחירה בשנת היובל לא נחית לאכיל, לא התחיל אכילה, כי בשנת היובל לא עובדים את השדות בכל מקרה, כמו שנת השמיטה. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י. חתם, סליחה, לא, זה טעות, לא הרש"י הזה, אלא רש"י שנמצא מתחת לגמרא חמש שורות, נחית לאכילה, שהרי קודם הבא התחיל לאוכלה, הלכך מקיימינה לקרא, כי נכתיב שני תבועות. אבל הקונה בשנת היובל לא נחית לאכילה, לא מתחיל שום אכילה בשנת היובל. ובכך תרצנו את הקושיות שהופנו לכיוונו של רב. יש לנו כעת נושא שמופיע בשוליים, וכך כתבנו, ניסיון לתאם שני פסקים, פסקי הלכה של שמואל עם שתי הלכות. באחד פסק דינה מכורה ומאות חוזרים, ובשני פסק דהמקח אינו חוזר. שתי ההלכות הם, ואני רק אני חייב לציין שאנחנו בגמרא למעלה ועל פי הכוונתו של רשי כבר נתנו תשובה לשאלה הזאת, אבל נכון, רשי כותב פירושו הרבה פעמים על פי המסקנה של הגמרא בהמשך. אבל כעת אנחנו צריכים לעשות את עצמנו כאילו אנחנו לא זוכרים מה שאמרנו מקודם, כלומר להתחיל את ניתוח ההלכות האלו מההתחלה. מה הם שתי ההלכות? א', מכירת שדה בשנת היובל עצמה. התכוונתי לומר שמקודם שלמדנו שמואל, הוא אמר אינה מכורה כל עיקר, ורשי אמר והמאות חוזרים. אבל כעת אנחנו נעשה את עצמנו כאילו אנחנו לא יודעים את זה. אז הלכה אחת זה מכירת שדה בשנת היובל עצמה, ודין השני מכירת עבד קנעני, יהודי שהיה ברשותו עבד קנעני. עבד קנעני חייב בהרבה מצוות כמו יהודי רגיל, כמו אישה יהודיה. ויש לנו אחד שמחר עבד קנעני שלו לעקום, לגוי. עכשיו הגמרא. אמר רב ענן, שמית מיני דמור שמואל תרתי. אני שמעתי משמואל שתי הלכות. חד אך, הכוונה למכירת שדה בשנת היובל עצמה, ואידך דין שני או מקרה שני, המוכר עבדו לעובד כוכבים או לחוצה לארץ, יצא לחירות. אנחנו נוכל לראות מה הכוונה בהלכה הזאת דרך מה שמובא ברשי. יצא לחירות, אתה מוכר עבדו לעובד כוכבים, קונסים אותו לפדותו. נכון, מי שמכר אותו צריכים להציע כסף לקונה לפדות אותו מרשות הגוי, ויפטרנו לחירות, לא מקבל את העבד הזה בחזרה. למה מתאימים עליו כנס כזה? משום דאפקאי ממצוות. איך עבד קנעני ברשות גוי ישמור שבת? הוא היה עצה יהודי, היה צריך לשמור שבת, והוא חייב לשמור שבת. עכשיו הוא לא יכול לשמור שבת, אז אני גורם לכך שהוא מופקע מהמצוות. זה רק דוגמה אחת מיני רב. וכן ממשיך רשי, המוכר עבדו אפילו לישראל בחוץ על הארץ, יצא לחירות, כי אתה מפקיע מהעבד הזכות להיות בארץ ישראל עם הרבה שמשתמע מכך. אז יש שני מקרים, אחד זה מכירת שדה ביובל, והשני הוא מכירת עבד קנעני לגוי או לחוץ לארץ, ונאמר שהוא יצא לחירות. זאת אומרת המוכר צריך לשחרר אותו. אחד מהמקרים האלו, חדרי זביני, המאות חוזרים. וחדה לא חדרי זביני, ואחד המאות אינן חוזרים. ברשי באמצע שורות הרחבות דיבור מתחיל חדה אדרי זביני, מחדה מהנך תרתי שם אית מיני. זה מה שרב ענן מספר לנו, באחד מההלכות האלו שמעתי מיני דמור שמואל שהמקח בטל והמאות חוזרים. מהך אתה מוכר שדהו בשנת היובל עצמה. אז יש מישהו קנה, ואנחנו אומרים שהשדה יוצא, והאם הזה הקונה ששילם כסף, האם הוא יקבל מאותיו בחזרה? או מהכת המוכר עבדו לישראל בחוץ לארץ? יש אחד משתי הדוגמאות, אבל סביר לומר אצל גוי לא היה איזה שיתוף פעולה. אבל פה יהודי קנה אותו, יהודי שישב בחוץ על הארץ קנה את העבד הזה. אנחנו אומרים שהעבד יצא לחירות, האם הקונה יקבל מאותיו בחזרה? אז אחד מהם, מהדוגמאות האלו, הקונה יקבל מאותיו בחזרה. ממשיך רשי, וחד לא הדרי זביני, אלא הלוקח מפסיד המאות, ולא ידענה באי מנהל המקח בתל. לפני שנתקדם פה ברשי, בואו נשאל את עצמנו בעניין מכירת שדה בשנת היובל. שמענו מקודם התייחסות של רב בדבר הזה. מה רב אמר? שהשדה מכורה ויוצא, במילים אחרות, הקונה לא מקבל את מעותיו בחזרה. אז אם זה שיטת רב בעניין מכירת שדה בשנת היובל, שהמעות אינן חוזרים, אז פשוט שלפי שמואל, באותו מקרה הוא חולק הרי על רב, אז מעות חוזרים. אז מה ההתלבטות פה של רב ענן? זה מה שרשי מסביר עכשיו. ואי קשיא, נמשיך ברשי, ואי קשיא פשיטה דמאח דהמוכר שדה בשנת היובל כאמר שמואל, דמקח בתל והמעות חוזרים. דאם מעות אבודים, כלומר הקונה מפסיד את השדה ולא מקבל מעותו בחזרה, מה איכא בין רב לשמואל? הגמרא אומרת, עדיין יש מקום למצוא הבדל בין רב ושמואל, אפילו אם שמואל גם כן יגיד שהמעות אינן חוזרים. איכא בינהו, אי שמית לוקח וקצצן אילנות שהיו בה. לרב דאמר מכורה היא, שהמכירה המכירה, שדה הדרה, השדה חוזרת למוכר, ואילנות דקץ קץ, ואותם עצים שהוא קצץ, הוא קצץ. ושמואל דאמר אינה מכורה ומעות מתנה. שוב פעם, המעות עבודים, המעות שאותו קונה שילם נחשבות מעות מתנה ברשות המוכר. אז במילים אחרות, הקונה איבד את מעותיו. אבל מה אם הוא אותו קונה קץ אילנות, הדרי אילנות, הוא צריך לפצות על האילנות האלו, אותו קונה. ואף אגב דלוקח לא שקל זוזי. הקונה הזה צריך להחזיר את העצים למוכר, למרות שהוא לא מקבל כסף עליהם. אינמי, עוד נפקא מינה, או הבדל, כגון שמחר אימה מטלטלין. רק מילת הקדמה, מי שלא מכיר את הקניין, שנקרא קניין אגב, שאדם שמוכר קרקע, ומטלטלין גם יחד באותו מעמד, באותו קניין, אין צורך לעשות קניין נפרד על המטלטלין, מספיק הקניין שנעשה על הקרקע, והקניין הזה מועיל שגם המטלטלין עוברים לקונה. אז קניין על קרקע במחירת קרקע עם מטלטלין, כגון שמחר אימה המטלטלין, אומר רשי, והחזיק לוקח בקרקעו, זה הקניין על הקרקע, ולא משך המטלטלין, ולא עשה קניין כלל על המטלטלין. הקניין על הקרקע מספיק, דקיימלה נכסים שאין להם אחריות, זה ביטוי נרדף למטלטלין, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, ביטוי נרדף לקרקעות, והקניין על הנכסים האלו, שיש להם אחריות, דהיינו הקניין על הנדלן בכסף בשטר בחזקה, ואין צורך משיכה. אז מה היה קורה במכירת שדה בעיצומו של שנת היובל, ובאותו מעמד היה כוונה להעביר גם מטלטלין, ונעשה קניין על הקרקע הזה. לרב יאמר מחורה ויוצא שדה חדרה, נכון, השדה חוזר למוכר ומטלטלין מקדום, אבל קניין על המטלטלין בוצע, ואז הקונה יחזיק, ימשיך להחזיק ברשותו אותם מטלטלין. לשמוע דמה אינה מחורה ומתנה לא מקנו מטלטלי, דחזקה דקרקע לא הביא חזקה, כי הקניין על הקרקע לא היה קניין כלל. אז איך המטלטלים יועברו? אין, אז גם הקניין המטלטלין לא תפס. אז מה שראינו פה, ולדברים האלו ברש שיהיה להם חשיבות בעמוד הבא, שאין כאן הכרעה מה שיטת שמואל לאור מה שרב אמר מקודם לגבי מכירת שדה בשנת היובל. אצל רב נכון, הוא אמר המאות אינן חוזרים, אז יכול להיות שגם לשמואל המאות אינן חוזרים, אבל בכל זאת יש הבדל בין אם אתה אומר מכורה בניגוד לומר אינה מכורה. את הנפקמינות כבר ראינו כאן ברשי. אז השאלה נשאלה, לרב ענן הדברים לא ברורים. אחד, אמרנו שהמאות חוזרים, ובמקרה השני המאות אינן חוזרים, ואומר רב ענן ולא ידענו, הם הנה אנחנו שלוש שורות מסוף העמוד בגמרא, ורב ענן אומר ואני לא יודע באיזו מהן המאות חוזרים ובאיזה אינן חוזרים. יש לנו את המכירת שדה בשעת היובל, ויש לנו את המכירת עבד כנעני ליהודי בחוץ לארץ. אמר רב יוסף נכסי ענן, בואו נבדוק את זה אנחנו, לא, בואו נראה אנחנו. מדתניה בברייתא המוכר עבדו לחוץ לארץ יצא לחירות, וצריך גט שחרור מרבו שני. גט שחרור זה גט שמשחרר את העבד מלהיות עבד, והוא הופך להיות ישראל לכל דבר. ובמקרה כזה שנמכר העבד לחוץ לארץ, הוא צריך גט שחרור מרבו שני. מי כותב הגט שחרור? רבו שני. שמע מינה מדקרי לילה שני רבו, אלמה לא הדרי זביני. זה נחשב מחירה, והכסף אינו חוזר. כדי לקרוא את הקונה רבו, סימן שהיה קניין, נתפס קניין, והמאות, רק מה, המאות אינן חוזרים. הקונה הזה לא מקבל מאותיו בחזרה. וכי כמר שמואל הכה במכירת שדה בשעת היובל, אינה מכורה, מה היה הכוונה? אינה מכורה ומאות חוזרים, והקונה כן במקרה הזה מקבל מאותיו בחזרה. אז גם זה מה שאנחנו אמרנו, ורשי ציין את זה הרבה מוקדם יותר, שם למעלה אינה מוכרעה קוריקה ומאות חוזרים, על סמך מה שאנחנו רואים כאן. כעת יש מקום לשאול, הרי יש ברייתא שמצביעה כך שבמכירת עבדו היה המכירה תופסת, ורק מה, אם כבר נאמר שבאחד מהמקרים מאות חוזרים או מאות לא חוזרים, ברור שפה המאות אינם חוזרים, המחר תופס והמאות אינם חוזרים. מה היה נקודת ההתלבטות אצל רב ענן? אז הגמרא ממשיכה לדף למד עמוד א', ותשימו לב, יש כאן נקודה ארוכה, זה רצף אחד להסביר מה היה אצל רב ענן, מה עבר בראשו. ורב ענן, ברייתא לא שמיע לי. רב ענן שהיה לו ספק, לא הכיר את הברייתא. האמוראים ידעו את המשניות על בוריים, משניות של שישה סדרי משנה, אבל הברייתות לא היה מפורסם בזמנם. כלומר, הרבה ברייתות לא היו מוכרות לאמוראים. אז לכן לא היה בסיס לרב ענן בהיעדר ידיעת הברייתא לקבוע שבמכירת עבדו, בזה אומרים המכירה מכירה, זה תופס, אבל איבד את מועלתיו. זה דבר אחד. ומדי שמואל, ואם נצפה מרב ענן להגיע למסקנה מדבריו של שמואל עצמו, ממאי דעינה מכורה, הביטוי הזה הופיע אצל מכירת שדה בשעת היובל, בשנת היובל. מהביטוי הזה של שאינה מכורה, אגב יש לנו חיצים מצד הגמרא שמחזירים אותנו לחפתת עמוד ב', ששם שמואל באמת אמר אינה מכורה, גם זה לא מכניע. מי אומר שממה ששמואל אמר אינה מכורה ומאות חוזרים, דילמה, וזה מה שהתלבט, בזה התלבט רב ענן, אינה מכורה ומאות מתנה, שמצד המכירה בסדר, אין מכירה, אבל זה לא אומר שהמאות חוזרים לקונה. אולי הקונה באמת מפסיד את השדה מדין אינה מכורה, אבל מדין המאות אני לא יודע. אולי המאות מתנה, מה שהקונה הזה שילם למוכר הוא שילם בגדר מתנה, ואין ציפייה בכך שהמאות יחזרו לקונה. מידי דהווה המקדש אחותו, מי שניגש לאחות שלו להציע לה קידושין, כולם יודעים שאין קידושין בין אח ואחות, והוא הציע לה ונתן לה מאות, ואתמה המקדש אחותו, רב אמר מאות חוזרים, ושמול אמר מאות מתנה. וזה דוגמה של נתינת מאות, למרות שלא נתפס שום דבר, זה לא אומר שהכסף חוזר. אז גם אצלנו במכירת שדה בשנת היובל, זה לא אומר, רק בזה המכירה אינה מכירה, כמו פה הקידושים אינם קידושים, זה לא אומר שהקונה מקבל מאותיו בחזרה. ולכן רב ענן התלבט, ומאחר שהוא לא הכיר את הברייתא, רב יוסף כן הכיר את הברייתא, והוא הכריע במה אמר שמואל מאות חוזרים, זה במכירת שדה בשעת היובל. במקרה השני, מאות אינן חוזרים, זה היה במכירת עבד כנעני לחוץ לארץ. הגמרא ממשיכה, אמר לי אביי לרב יוסף, לגבי מוכר עבדו לחוץ לארץ, שאמרנו שהעבד יוצא לחירות והקונה מפסיד מאותיו, לא מקבל את כספו בחזרה. מהי חזית דקנסינן לי ללוקח, שהוא מפסיד מאותיו? נכון, הוא כותב, הוא משחרר את העבד שהוא קנה ולא מקבל כספו בחזרה. נכנסי למוכר, בוא נטיל כנס על המוכר שהוא המוכר באמת יחזיר את הכסף, והוא המוכר ישחרר את העבד. כי בינתיים אנחנו אומרים שה כסף שהמוכר קיבל נשאר אצל המוכר. הלוקח מפסיד את כספו ומשחריר את העבד. למה לא אומרים שהמוכר יחזיר את הכסף וגם העבד לא יישאר אצלו כי הוא ישחריר אותו? אמר לי אב יוסף עונה, לאו אחפירה גנב אלא חורה גנב. אם לא מוצא, אם המוכר לא היה מוצא מי שיקנה, לא היה מוכר. זה כמובן דימוי, פה יש אכבר וחור. האכבר מביא את את האוכל שמוצא ומניח את זה בחור שלו. אז אם והמטביל פה כמובן המוכר הוא האכבר והלוקח הוא החור, כי שם הגיע, לשם הגיע העבד. אז רב יוסף אומר הגנב פה הוא לא האכבר אלא החור, ולכן מטילים את הכנס על הלוקח שהוא לא מקבל כספו בחזרה וגם מפסיד את העבד בזה שהוא משחרר את העבד. אבל יש לשאול, אילב אחברה חורה מנהלי, לולי המוכר לא היה מגיע ללוקח מי שהיה צריך למכור אותו, אז בואו נטיל את הכנס שהוא עשה משהו לא נכון למכור לחוץ לארץ על זה שמכר אותו, ובכך נגיד שהמוכר לא יקבל את הכסף בחזרה והוא ישחרר את העבד. הגמונה מסתברה איך דעיתי לאיסורה קנסינן, איפה שנמצא האיסור, דהיינו העבד נמצא, איפה העבד נמצא, הוא נמצא כעת בחוץ לארץ אצל הקונה, שמה מטילים הכנס על הקונה. הייתה שנת שידפון, ראינו במשנה ובהמשך ראינו, אם נירה או הובירה, אם הלוקח שקנה והיה אמור להיות אצלו שנתיים, ומחירה כמובן לא בשנת היובל, מחירה בשאר השנים, הלוקח אמור להחזיק בשדה מינימום שנתיים. אבל אם השנתיים האלו אחד מהם הלוקח בחר לחוש או להשאיר בור, זה עולה מן המניין, המוכר יכול להכריח מחירה בחזרה אחר שנתיים כאלו, אפילו אם הלוקח לא גידל תבואה, לא גידל פירות, כי הוא בחר לחרוש או להשאיר אותו בור. למה שתי הדוגמאות האלו, נירה או הובירה? אשתה הובירה או ללא, אם הוא לא עשה כלום בשדה, זה נחשב כעולה לא מן המניין. נירה מבעל כאן הוא פעל, הוא עשה משהו בסדר, ודאי זה יחשב עולה לא מן המניין. אז למה אם אתה אומר שהובילה עולה לא מן המניין, אני צריך ללמד שנירה חרישה עולה מן המניין? הגמונה, נירה יצטריך לי סלקה די תחמינה, אמרינה לי שאנחנו אומרים למוכר שבא לפדות מיד הלוקח אחרי השנתיים, הב לי דמיה ולסק, תשלם לו על החרישה בנוסף לדמי הפדיון. כמה שמלן, לא, זה לא, לא מחייבים את המוכר שמקבל את השדה בחזרה אחרי שהוא משלם מה שנקרא הפדיון, לא מכריחים אותו לשלם גם עבור שווי החרישה שהלוקח עשה. ברבינו גרשום נירה יצטריך לי, באמצע השורות הקצרות, יצטריך לי דעולה לו, אמרנו שהמשנה צריכה ללמד שגם השנה שהוא חרש עולה לא מן המניין. דסקת התחמינה, כיוון דנרה ולא זרה ולא נהנה ממנה לוקח כלום, דאמרינן לילה מוכר, בשעה שפודה, כיוון שטרח בה הלוקח שנרה והשביחה ולא נהנה ממנה, אב לילה לוקח דמי קרווה, קרווה זה חרישה, דמי קרווה שחרשה והשביחה, ולסק, כלומר כשיחזיר לו העודף הדמים שכנגד השנים שיש עוד עד היובל, זה הדמי פדיון ודמי חרישתו ודמים שהשביחו, ואחר כך יסתלק ויצא חוץ לשדה, דהיינו זה היה אב אמינא שמעבר לתשלום הפדיון שמחשבים אותו על פי מספר השנים שנשארו עד היובל, שלולי הפדיון מצד המוכר הקונה היה נשאר בשדה עד היובל, בנוסף לאותה חשבון של שנים שנשארו עד היובל, תוסיף לו דמי החרישה וההשבחה, כמשמלן, ממשיך רבנו גרשום, דלא יהיב לאמוכיר מידי מידי שכר חרישה, דאמר לי כיוון שהייתה ברשותך, שהייתה יכול לזועה וליקח תבועתה ולא עבדית, אתו דאף סיבית נפשך, אתה גרמת להפסד, וינקה לו המוכר שיגרע לו דמי אותן שני שנים כאילו היו זרועות, ואחר הלוקח תבועתן. הם נחשבים שנתיים שלמים לכל דבר ברשות הלוקח, והמוכר אינו צריך לפצות על השנתיים האלו כלל, רק משלם עבור מספר השנים שנשארו עד היובל. הרי כשהלוקח שילם, הוא שילם לפי שווי השדה עד היובל, אז עבור שנתיים, אז אלו יורדים מהחשבון, כי הלוקח הזה קנה אותם והיה יכול לפתח את השדה ולהניב ממנו תבועה, להרוויח מזה. זה שהוא בחר שלו זה עניין שלו, אבל המוכר אינו צריך לפצות הלוקח על כלום מה שנעשה במשך אותם שנתיים. אנחנו חוזרים לגמרא, רבי אליעזר אומר מכרה לא וכולי, רבי אליעזר במשנה התייחס למקרה שהמכירה הייתה בשעה שהיה שדה מלא תבועה, והלוקח יכול, הוא קנה את השדה, יקצור מה שכבר צמח ברשות המוכר, והמוכר לא קצר את הקצירה, ויוצא שבמשך שנתיים הקונה נהנה משלוש תבועות, שלוש קצירות. תניא, רבי אליעזר אומר, מניין שאם מכר לו לפני ראש השנה מלאה פירות, שלא יאמר לו, שהמוכר לא יגיד ללוקח כשהוא קונה בחזרה את השדה, הנח לפניי כדרך שהנחתי לפניך, כלומר תחזיר לי שדה מלא פירות, מלא תבועה. תמוד לומר, במספר שני תבועות ימכר לך. פעמים שאדם אוכל שלוש תבועות בשתי שנים, רש"י כותב במספר שני תבועות, משמע כל תבועות שיש בשתי שנים, כלומר כל מה, כלומר אפילו שיוצא שלוש תבועות, זה לגיטימי מצד הקונה, והוא לא צריך לקחת בחשבון, כמו שנאמר בגמרא שצריך להחזיר שדה עם פירות. מדהב אלי למכתב מספר שנים או מספר תבועות, והוא לא כתב, כתוב במספר שני תבועות, תהווה משמע, אם היה כתוב מספר תבואות, תהווה משמע שתי תבואות. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב במספר שני תבואות, זה אומר, זה מרמז, זה מלמד, שגם אם הלוקח נהנה שלוש תבואות, זה נחשב קניין או קנייה של שנתיים, ואין למוכר להכריח את הלוקח להחזיר לו בשעת הפדיון שדה מלא פירות. עד כאן שיעורנו להיום.